נפסק בשולחן ערוך בהלכות ראש השנה, סימן תף קוף פי א', ועומדים באשמורת לומר סליחות ביום ראשון שלפני ראש השנה. ואם חל ראש השנה ביום שני או שלישי, מתחילים מיום ראשון שבוע שלפניו. זאת אומרת, בני אשכנז מתחילים סליחות בסמוך לראש השנה, לפחות ארבעה ימים של תפילת הסליחות. ולמה יש צורך בארבעה ימים? לפחות, כותב המשנה ברורה בקטע השני, משום שהרבה נוהגים להתענות עשרה ימים עם יום הכיפורים. ולעולם יחסרו ארבעה ימים מראש השנה עד יום הכיפורים שלא יוכלו להתענות. דהיינו שני ימים ראש השנה, שבת, תשובה, ערב יום כיפור שחייבים לאכול. אז בעשרת ימי תשובה ישנם ארבעה ימים שאי אפשר לצום בהם. לכך צריך להשלים ארבעה ימים קודם ראש השנה, וכדי שיהיה יום מסוים להתחלה, תקנו יום ראשון בכל פעם. זה הסבר אחד מדוע חייבים להתחיל סליחות לפחות ארבעה ימים קודם ראש השנה, שסך הכל יהיה אפשרות לכל אחד, אם הוא מעוניין, לצום עשרה ימים. ואותם שקבוע ארבעה ימים, אומר המשנה הברורה, שכן מצינו בקורבנות שטעונים ביקור מימום ארבעה ימים, קודם ההקרבה. ובכל הקורבנות בפרשת פנחס כתיב והקרבתם עולה, ובראש השנה כתיב ועשיתם עולה, ללמד שבראש השנה יעשה אדם עצמו כאילו מקריב את עצמו, ולכן קבוע ארבעה ימים לבקר כל מומי חטאתו ולשוב עליהם. כמו שבעל חיים לפני שמקריבים אותו, בודקים אותו ארבעה ימים, שאין בו מום, כך אותו דבר עלינו בימים האלה לבדוק את עצמנו ולראות שאין בנו מומים, על מנת שנהיה מוכנים יותר לקראת השנה החדשה, לקראת ראש השנה. אלה הם ההסברים שהמשנה ברורה כותב, מדוע בני אשכנז מתחילים את תפילת הסליחות לפחות ארבעה ימים קודם ראש השנה. שאלתנו הראשונה, שאלתנו היחידה הפעם, היא במוצאי שבת, ביום ראשון בבוקר, בעלות השחר, שמתחילים את הסליחות לבני אשכנז, הסליחה המרכזית בקטע השלישי, במוצאי מנוחה, קידמנוך התחילה. את אוזנך ממרום יושב תהילה, לשמוע אל הרינה ואל התפילה. אז נאמר, במוצאי מנוחה קידמנוך התחילה. ריבונו של עולם, אנחנו מקדימים סליחות. למתי מקדימים? למוצאי שבת. אני ממש לא מבין. בני ספרד, שמתחילים לומר סליחות מראש חודש אלול, הם יכולים להגיד, במוצאי מנוחה קידמנוך התחילה, אנחנו מקדימים חודש שלם, סליחות, אדם מתחזק, אדם מעורר את עצמו, הוא בא באמת מוכן לראש השנה. אבל בני אשכנז, מתחילים לומר סליחות ארבעה ימים, לפני ראש השנה, כבר השנה נגמרת. מה זה קידמנוך? מה, הקדמנו? עשינו משהו early, מוקדם, וממש ברגע האחרון. עוד לא מספיקים לזוז, וכבר מגיעים לראש השנה. אז מדוע מטבע הלשון של הסליחה המרכזית, הראשונה, במוצאי שבת, ארבעה ימים קודם ראש השנה, פותחת במוצאי מנוחה, קידמנוך התחילה. מה הקדמנו? מאוד מאוד איחרנו, עוד מעט כבר ראש השנה. מהו ההסבר לכך? זוהי השאלה שדרכה, בעזרת השם, נראה דבר מאוד מאוד מעניין בעניינם של הסליחות ובעניין הימים שבהם אנחנו נמצאים. בדרך חז"ל נקבל עומק כוונה והבנה נוספים במה שאנחנו עושים. ונפתח בצורה הבאה. לאחר תקיעת השופר פעם אחר פעם, מנהג בהרבה קהילות, מופיע במחזורים, לומר בקטע הרביעי, היום הרת עולם, היום יעמיד במשפט כל יצורי עולמים. ראש השנה זה היום שבורא עולם מעמיד את כל העולם במשפט. כל העולם, כל היוניברסל, כל מה שנברא. קודם לכן, בורא עולם לא יכול להעמיד את הטבע במשפט. כי הרי כל הטבע, כל הבריאה, נבראה עבורנו. נבראה לשרת אותנו. אז אחרי שהקדוש ברוך הוא בורא את האדם, והוא דן את האדם, חלק מהדין זה גם מה יקרה בטבע. אם יהיה גשם, אם לא יהיה גשם. אם יהיה תבועה, אם לא תהיה תבועה. ונתנה הארץ יבולה ואת השדה ייתן פריו, או חס וחלילה והארץ לא תיתן את יבולה. הדין שבורא עולם דן את כל העולם, הוא חלק מהדין שהוא דן אותנו. כי כל העולם הוא עבורנו. ובראש השנה, היום שבו נברא האדם, הוא גם נידון. כי באותו יום, האדם חטא. חטא. מה היה חטא אדם הראשון? למה הוא איבד את הגן עדן? רגילים לומר, כי הוא אכל מעץ הדעת. והיה אסור לו לאכול מעץ הדעת. אבל אם מסתכל טוב טוב בפסוקים, לא בגלל שהוא אכל מעץ הדעת, הוא איבד את גן עדן. ממש לא. בואו נראה את הפסוקים. נאמר בקטע החמישי. וישמעו את כל, כדי לעשות קו, השם אלוקים מתהלך בגן לרוח היום. והתחבא האדם ואשתו מפני עוד קו, השם אלוקים, בתוך עץ הגן. הקדוש ברוך הוא מסתובב, שומעים את קולו, והם מתחבאים. ויקרא קו נוסף, השם אלוקים, פעם שלישית. אל האדם ויאמר לו, אייכה, איפה אתה? מה עונה האדם? מה הוא צריך לענות? אני נמצא מאחורי העץ השמיני, בפינה הימנית, בקצה. כדוגמה. צריך להגיד איפה הוא. מה אומר האדם? יאמר, את קולך שמעתי בגן, והערה כי ערום אנוכי ויחבא. סליחה, אני שאלתי אותך אם שמעת את קולי, שאלתי אותך אם אתה מתחבא, שאלתי אותך איפה אתה, אייכה. האדם לא נתן תשובה. ממשיך הקדוש ברוך הוא עוד פעם, ויאמר לו, ויאמר, מי יגיד לך כי ערום אתה? המן העץ אשר ציוויתיך לבלתי אכול ממנו, אכלת? תענה לי מילה אחת, כן או לא, אכלת או לא אכלת? ויאמר האדם, האישה אשר נתת עמדי, היא נתנה לי מן העץ, ואוכל. אני שאלתי אותך משהו על אשתך. שאלתי אם אכלת או לא אכלת. זאת אומרת, האדם מאבד את הקשר שלו עם אשתו, כי הוא מאשים אותה שבגללה הוא אכל. הוא מאבד את הקשר שלו עם הקדוש ברוך הוא, שהיה, כי הוא לא עונה לשאלות שהוא שואל אותו. זאת אומרת, האדם איבד את גן עדן בגלל שהוא לא ידע לומר מילה אחת. סליחה, אכלתי מהעץ. אם האדם היה אומר סליחה, הוא היה נשאר בגן עדן. מעניין מאוד, שלוש פעמים וישמעו את כל השם אלוקים, והתחבא האדם ואשתו מפני השם אלוקים, והיקרא השם אלוקים אל האדם. השם זה מידת הרחמים. אלוקים זה מידת הדין. תחליט, האדם, איך אתה רוצה שאני אתנהג איתך? במידת הרחמים, תגיד מילה אחת. סליחה, אכלתי. או רק סליחה. אתה לא אומר את זה, אתה מנסה לתת תשובות אחרות, שלא קשורות לשאלה, חס וחלילה מידת הדין. היא זאת שהוציאה אותו מגן עדן. כי מה פירוש הדבר לומר סליחה? סליחה פירושה, אני מקבל על עצמי את האחריות. זה הרספנסיביליטי שלי, זאת האחריות שלי. ולכן אני מצטער מה שעשיתי. מעניין מאוד. פרשת ניצבים, תותחת בקטע השישי, אתם ניצבים היום כולכם לפני השם אלוקיכם, ראשיכם, שבטיכם, זקניכם ושוטריכם, כל איש ישראל. בעברית היה צריך להיות כתוב אתם עומדים. מה זה אתם ניצבים? אומר אור החיים הקדוש בקטע השביעי, ומעתה באנו להבין מאמר אתם ניצבים, שהכוונה היא על דרך אמרו, הניצב על הקוצרים. מה פירוש הניצב על הקוצרים? הנה הפסוק ברות בקטע השמיני. ויאמר בועז לנערו, הניצב על הקוצרים, למי הנערה הזאת? למי הנערה הזאת? בועז אף פעם לא מגיע לשדה, הוא לא מתעסק עם הפועלים בשדה. הנה הוא הגיע, יד השם הייתה כמובן, כדי שהוא יפגוש את רות. אז הוא שואל את האחראי, את האחראי על כל הפועלים, איך הוא נקרא? ויאמר בועז לנערו הניצב על הקוצרים. יש שאחראי. למי הנערה? ויען, הנער הניצב על הקוצרים. ויאמר, נערה מואביה ישב עם נעמי משדה מואב. אתם ניצבים היום, לא אתם עומדים. ניצבים, תראו שדבר, לכל אחד יש אחריות. Responsibility, אחריות. וזה מה שאורחיים הקדוש ממשיך הלאה ואומר, על פי הגמרה בשבת, כל מי שבידו למחות בכל העולם מתפס על כל העולם, מי שבידו למחות באנשי עירו, וכך הלאה. לומר סליחה, פירוש הדבר, אני מקבל על עצמי אחריות. ומעניין ביותר, מאוד מעניין, האדם באמת היה צריך להגיד סליחה. ולמה? כי כשבורא עולם ביום השלישי ברא את האילנות, מה הוא אמר לאדמה? תוצא הארץ עץ פרי עושה פרי. האדם יכול לאכול את הפרי אם הוא רוצה, או את העץ, כי הטעם של העץ הוא כמו הטעם של הפרי. מה עשתה האדמה? ותוצא הארץ עץ עושה פרי. העץ הוא עץ והפרי הוא פרי. למה האדמה לא שמע בקולו של הקדוש ברוך הוא? למה? כי האדמה יודעת שבורא עולם יבוא יום והוא יברא את האדם. וכשבורא עולם יברא את האדם מן האדמה ויגיד לו, כל העולם שלך, שלך, פליז, תהנה, שלך. אבל אם האדם יחטא, זהו, הוא איבד את הכל. בראשית ברא אלוקים. מידת הדין, באה האדמה ומוסרת את עצמה עבור האדם. באה האדמה, כך מסביר בצורה נפלאה חתם סופר, מוסרת את עצמה עבור האדם. מה פירוש? אם האדם יחטא, יבוא האדם ויגיד, ריבונו של עולם, נכון, אני מצטער, אבל זה לא הכל תלוי בי. אתה בראת אותי מהאדמה, קיבלתי את ה-DNA של האדמה, את הג'ינס, את הגן של האדמה, כבר האדמה לא שמעה בקולך. אמרת לה לעשות דבר אחד, והיא עשה דבר אחר. זה עבר גם אליי, אז לא רק אני השם. איך נאמר, וזכרתי את בריתי יעקב, את בריתי יצחק, את בריתי אברהם, והארץ אזכור. מה זה והארץ אזכור? מה לזכור? הקדוש ברוך אומר, אני גם אזכור לארץ את המסירות שלה. היא לא עשתה את רצוני, לא כי היא לא רצתה. כדי לתת לאדם פתחון פה, שיוכל לחזור בתשובה, להגיד, זה לא רק תלוי בי, קיבלתי את זה מהאדמה. אז כשאדם יש לו את זה, ולמרות הכל הוא לא אומר, סליחה, אני לוקח על עצמי אחריות שאכלתי מעץ הדעת, אז מידת אלוקים, מידת הדין, מוציאה אותו מגן עדן. אבל אם הוא היה מבקש סליחה, לוקח על עצמו אחריות, הוא היה נשאר בגן עדן. לומר סליחות באלול, פירוש הדבר, ללמוד לבקש סליחה. זה לא קל, זה לא קל לבקש סליחה. גם לא קל להגיד תודה רבה הרבה פעמים. אבל זה שיעור אחר. אבל לומר סליחה זה לא דבר קל. אז הסליחות מלמדים אותנו איך לומר סליחה. איך בכל זאת אפשר לומר סליחה? ומעניין מאוד, אנחנו בתפילה חוזרים עוד הפעם ועוד הפעם ואומרים, סלח לנו, מחל לנו, כפר לנו. מה פירוש סלח לנו? תסלח לי, I'm sorry, בלעז. מה זה מחל לנו? מה ההבדל בין סליחה למחילה? זה אותו דבר. ההבדל הוא גדול מאוד. סליחה זה באמת, I'm sorry, אני מצטער. מחילה בלשון הקודש, הכוונה היא מנערה, טנול, חפירה. זה מחילה. כשאנחנו מבקשים סליחה, אז הקדוש ברוך הוא כביכול עוזר לנו לחפור מחילה שמוציאה אותנו במקום אחר, ומה מחכה לנו בסוף המחילה? כפרה. סלח לנו, זה בא מצידנו. והקדוש ברוך הוא עוזר לנו, מחל לנו, לעשות לנו את המחילה. ואז נמצא את עצמנו בכפרה. מעניין מאוד, כשמסתכלים מצידו של הקדוש ברוך הוא, מה אנחנו אומרים בברכה, ברוך אתה השם, אלוקינו מלך העולם, מלך, מוחל וסולח לאבונותינו ולאבונות עמו בית ישראל, ומעביר אשמותינו בכל שנה ושנה, מלך על כל הארץ, מקדש ישראל ביום הכיפורים. אז אומרים מלך, מוחל וסולח. כי מצידו של הקדוש ברוך הוא, קודם באה המחילה. אם הוא רואה שאנחנו יודעים לבקש סליחה, הוא עוזר לנו במחילה, שמוביה אותנו באמת לכפרה אחר כך. איך באמת זוכים לומר סליחה? הקושי לומר סליחה, שאדם בעצם צריך להוריד את האיגו שלו, את הגאווה שלו, ולהגיד, סליחה, פגעתי, לא עשיתי דבר ראוי, אני מבקש סליחה. איך עושים את זה? שיהיה קל לבקש סליחה. לקל לבקש סליחה מהאישה, שיהיה קל לבקש סליחה מהילדים, מהחברים, מההורים, מכל המעגלים של החיים. איך? התשובה היא, י' ג' מידות של רחמים. נאמר בגמרא בראש השנה, בקטע התשיעי, ויעבור השם על פניו ויקרא, אמר רבי יוחנן, אלמלא מקרא כתוב, אי אפשר לאומרו, מלמד שנתעטף הקדוש ברוך הוא כשליח ציבור, והראה לו למשה סדר תפילה, אמר לו, כל זמן שישראל חוטאים, יעשו לפני כסדר הזה, ואני מוחה להם. השם, השם, אני הוא קודם שיחטא אדם, ואני הוא לאחר שיחטא אדם. ומעניין, תראו את רבינו חננאל בקטע עשירי, שלוש שירות אחרונות, ואני השם לאחר שיחטא אדם, וישו בתשובה שמקבלו כאילו לא חטא. יודגים על מידות של רחמים, יש בכוחם למחול לנו על הכל כאילו לא חטאנו. ממשיכה הגמרא, אמר רבי יהודה, ברית כרותה על יודגים על מידות, שאינם חוזרות ריקם, שנאמר, הנה אנוכי קוראת ברית. י"ג מידות של רחמים, זה משהו מיוחד במינו. יצא לי לראות ספר, שכל פרשה בתורה מוצאים בה או רמז או בצורה גלויה, י"ג מידות של רחמים. ועוד קצת, נבין מהם ה-י"ג מידות, אומר השפת אמת בקטע 11. על חודש אלול, רמזו הפסוק, אני לדודי ודודי לי, ראשי תיבות אלול. הנה בראש חודש אלול, נתרצה הקדוש ברוך הוא לישראל ב-40 ימים אחרונים, ונתגלה הי"ג מידות. כמו שנאמר, הנה אנוכי קוראת ברית, וזה היה על ידי התעוררות תשובה של בני ישראל. וכן לעולם יש התגלות י"ג מידות בימים אלה, לבני ישראל מכוח התעוררות התשובה. ומעניין, אומרים פעמיים ביום לדוד השם הורי ואישי. יש עניין לומר י"ג מידות כל חודש אלול, ופעמיים ביום אומרים. אז כתוב בספרים, שמסתכלים על דוד השם מורי ואישי, מגלים 13 פעמים כתוב שם השם, י' כו' כ'. כנגד י"ג מידות של רחמים. מספר האותיות במילים אברהם, יצחק ויעקב, כמה זה ביחד? אברהם זה 5 אותיות, יצחק זה 4, יעקב זה גם 4, ביחד זה כמה? 13. כנגד י"ג מידות של רחמים. מעניין, יוצאים למלחמה, איך כתוב? כי תצא למלחמה על אויביך. וראית בשבעה שטיפת תואר, וכולי וכולי, ובכתה את אביה ואת אמה כמה? ירח ימים. אומרים הראשונים, למה לא כתוב חודש ימים? כי חודש זה התחדשות. בכתובה כותבים חודש. יש פה התחדשות. בגט כותבים ירח. שנאמר מנגד גרש ירחים. גרש זה מלשון גירושין. אז כותבים ירח. התורה אומרת לנו 30 יום, כי תצא למלחמה, 30 יום, מחתה את אביה ואת אמה, אלה 30 ימי חודש אלול. אז בעצם מסבירים כאן אור החיים הקדוש ועוד אחרים את הפסוקים בעצם על המלחמה שלנו עם היצר בחודש אלול. אז באותה מלחמה נאמר בתורה, באותה פרשת כי תצא, דבר מעניין בקטע ה-12, ויתד תהיה לך מחוץ למחנה. ויסעת שם החוץ, ויתד תהיה לך על אזניך. והיה בשבתך החוץ, וחפרת בה, ושבת וכיסית את צאתך. למה עושה את צרכה מחוץ למחנה? צריך לחסות את זה. כי השם אלוקיך מתהלך בקרב מחניך, להצילך, לתת אויבך לפניך. והיה מחניך קדוש, ולא יראה בך ערווה דבר, ושם מאחריך. זאת אומרת, אדם נמצא במחנה, נמצא במלחמה בשדה, אין את התנאים של בית, של עיר, עושה את צרכה מחוץ למחנה ומחסה אותם. יש לו יתד. היתד, השפל שאיתו הוא מחסה את צועתו. אומר על זה בעל הטורים בקטע ה-13. ויתד תהיה לך על אוזניך. בגימטריה מידותיי תהיה על אוזניך. כלומר, י"ג מידות של רחמים יהיו כלי זין שלך. כלי המלחמה שלנו, י"ג מידות של רחמים. ונבין לפי זה את הסליחות שאומרים בערב ראש השנה. סליחה האחרונה בערב ראש השנה וגם במעילה של יום כיפור. בקטע 14. תמכתי את עדותיי ב-13 תיבות. ובשערי דמעות כלא נשלבות. לכן שפכתי שיח לפני בוחן ליבות. בטוח אני באלה ובזכות 3 תיבות. אז תמכתי את עדותיי ב-13 תיבות. י"ג מידות של רחמים זה כמו יתד. בונים אוהל, אז מחזקים אותו שלא יעוף ברוח עם יתדות. מה היתדות שלנו? י"ג מידות של רחמים. מה זה י"ג מידות של רחמים? מה המיוחד? מה הסוד של זה? בתפילת נעילה חוזרים על זה פעם אחר פעם, 7 פעמים. ולהלכה, כשאומרים את הסליחות, ואדם אומר אותם יותר לאט, ושליח ציבור הגיע לי"ג מידות, מדלגים לי"ג מידות. לשליח ציבור. כי זה עניין לומר את זה בציבור ביחד. מה זה הי"ג, מה הסוד של הי"ג מידות של רחמים? י"ג מידות של רחמים זה לא תפילה. זה לא בקשה מהקדוש ברוך הוא. אלא אני מתאר מי זה בורא עולם. פירוש הדבר. לבורא עולם יש 1,000 סיבות ויותר לא לסלוח לנו. כל כך הרבה פעמים ביקשנו, כל כך הרבה פעמים הוא נתן לנו, ועוד הפעם, ועוד הפעם. אבל הקדוש ברוך הוא, צור כל העולמים, השם, השם, מידת הרחמים לפני החטא, מידת הרחמים לאחר החטא. והוא רחום, והוא חנון, והוא ערך אפיים. 8 פעמים כתוב בתורה, והלכת בדרכיו. כולם בספר דברים, ערב הכניסה לארץ, ארץ ישראל זה לא המדבר, מן, צלב, באר, ענני כבוד, עובדים, חורשים, לא קל. אז מה צריך להיות לנגד עינינו? והלכת בדרכיו. מה הוא רחום? אף אתה רחום. מה הוא חנון? אף אתה חנון. מה הוא נוצר חסד? אף אתה תהיה נוצר חסד. וכך הלאה. זאת אומרת, י"ג מידות של רחמים, בעצם מביאים אותנו להרגיש לא מגיע לנו כלום. ואם יש לנו, ואם אנחנו מבקשים, זה בעצם מה? מתנת חינם. זה בחינם. איך אנחנו אומרים בסליחות, בקטע ה-15, יוצר אתה לכל יציר נוצר, קוננת מאז טרף לחלצה ממיצר, בסליחה המרכזית של מוצאי שבת, לכוננם חינם מאוצר המנוצר. מה כתוב כאן? קדוש ברוך הוא מוציא אותנו מכל מיצר, לתת לנו חינם. למה? מרום, אם עצמו פשעי כעליך, נסגדם מאוצר המוכן מזבולך. גם אם עם ישראל חטא, תן להם את הדברים הטובים. למה? עדיך לחון חינם באים אליך. באים עם הרגשה, לא מגיע לי כלום. קדוש ברוך הוא, מה שאתה נותן, זה באמת בחינם. כשיש הרגשה כזאת, קל יותר לבקש סליחה. תארו לעצמכם אדם, שחס וחלילה, מישהו יכעיס אותו, צייר אותו נורא, ביזה אותו נורא, והוא בא אליו עכשיו ואומר לו, תסלח לי על מה שעשיתי. אומר לו אותו פלוני, על מה אתה מדבר? לא עשית לי שום דבר, אני חבר טוב שלך, מעולם לא כעסתי עליך, אין לי שום רגע מחשבה נגדך, אני בידידות עצומה איתך. איך מרגיש אותו אדם שביזה אותו? הוא ממש מתבייש. מה? הרי הוא יכל היה לצעוק, יכל היה להגיד לי, מה פתאום, לא סולח לך, ועוד הוא אומר לי שבכלל הוא לא כעס עליי. אז איך ההרגשה היא? כשאנחנו עומדים ומרגישים, ריבונו של עולם, הוא רחום, חנון, ערך אפיים, רב חסד, נוצר חסד, נושא עוון, בפשע, חטא, נקה. ההרגשה הזאת היא מביאה אותנו להבין שמה שיש לנו זה מאוצר מתנת חינם. ואיך אומרים חז"ל בקטע ה-16? ויאמר אני אעביר כל טובי על פניך, מידת הטוב ומידת הפורענות, וחנותי את אשר אחון. באותה שעה הראה לו הקדוש ברוך הוא למשה את כל האוצרות של מתן שכר. הראה לו מה השכר שמקבלים על המעשים הטובים שהם מתוקנים לצדיקים. והוא אומר, מהאוצר הזה של מי שהוא והוא, של מי הוא, משה רבנו שואל את הקדוש ברוך הוא, אומר לו הקדוש ברוך הוא, והוא אומר של עושה מצוות. האוצר הזה של מי הוא? מגדלי יתומים. וכל אוצר ואוצר, ואחר כך ראה אוצר גדול, אמר האוצר הזה של מי הוא? שואל משה את הקדוש ברוך הוא. אמר לו, מי שיש לו, אני נותן לו מסחרו. מי שאין לו, אני עושה לו חינם ונותן לו מזה. שנאמר, וחנותי את אשר אחון, חנותי את אשר אחון למי שאני מבקש לחון, וכן וריחמתי את אשר ארחם. בורא עולם נותן לנו מהאוצר הגדול, אם אנחנו מרגישים שלא מגיע לנו כלום. לא מגיע לנו שום דבר. לכן כמה נפלא הדבר, בנעילה של יום כיפור, מה אנחנו אומרים, ונחדל מעושק ידינו. מה זאת אומרת ונחדל מעושק ידינו? מדובר בגנבים? גנבנו משהו? מה זה נחדל מעושק ידינו? אלא האדם שמרגיש, מה זאת אומרת? זה שלי, זה רק שלי. זה נקרא שהוא כביכול עושק, הוא גוזל מהקדוש ברוך הוא. מה זה שלי? הקדוש ברוך הוא נתן לנו את זה שנשתמש עם זה. והוא ייתן לנו עוד ועוד שנשתמש עוד. אבל שנרגיש כל הזמן, זה מיוצר חינם. זה היו"ד גימל מידות. זה הכוח שלהם להפוך את הכל. המידות של רחמים. לכן הם כל כך רמוזים במקומות שונים בתורה. זה היתדות. זה החוזק והחוסן הגדול שלנו. לכן, אם האדם באמת היה אומר, סלחתי, סליחה הקדוש ברוך הוא, הוא היה נשאר בגן עדן, הוא לא היה מאבד את הגן עדן. אבל כשאדם לא אמר את זה, והוא גורש, ואז הוא תפס את הטעות שלו, אז הוא הבין שבעצם בקשת הסליחה זה לא רק מהקדוש ברוך הוא. הוא פגע בכל הטבע, זה שפתאום הארץ לא נותנת את יבולה. ועצר את השמיים, ולא יהיה מטר, והאדמה לא תיתן את יבולה, בגלל מי זה קרה? שיש איזה צונמי או טורנדו, ופתאום הכל מתרסק ונופל, בגלל מי זה קרה? אומר האדם, אני אחראי על זה. אז אני דבר ראשון צריך לבקש סליחה ממה שנברא ביום הראשון, ממה שנברא ביום השני, ממה שנברא ביום השלישי וכך הלאה. זה הכוונה במוצאי מנוחה קידמנוך התחילה. זה לא שאנחנו מקדימים לומר סליחות. מאחרים מאוד לומר. כמה ימים לפני ראש השנה, בני ספרד מקדימים. אלא קידמנוך אנחנו מבינים שחלק מבקשת הסליחה זה לא רק ממך בורא עולם שבראת אותנו ביום שישי. אנחנו גם מבקשים סליחה מכל הטבע, מכל מה שבראת. כי אם הטבע יצא מהסדר שלו ופגע ודברים נהרסו והתקלקלו, אם זה בעלי חיים, אם זה העצים, אם האילנות או כל דבר אחר, זה גם בא בגללנו. זה ההרגשה. לכן, שיש את ההסתכלות הזאת, ומבינים, לנו יש את מה שיש, כי זה מתנת חינם שהקדוש ברוך הוא נותן. אנחנו יכולים רק להחזיר, להחזיר לקדוש ברוך הוא. לא יכולים לתת. כשיש את ההרגשה הזאת, אז גם הגאווה, מה אני אבקש סליחה, היא נעלמת. האדם מרגיש את עצמו באמת כדלים וכרשים דפק מודלתך. מה מיוחד בדל ורש שדופק בדלת? אין לו כלום. הוא באמת יודע שאין לו כלום. כל מה שיש לו כי נתנו לו. אז כדלים וכרשים דפק מודלתך. וכשיש את ההרגשה הזאת, אז מלפניך מלכנו, ריקם, אל תשיבנו. שומע תפילה, לא משיב אותנו ריקם. זאת העבודה הגדולה. ראש השנה, ימי אלול, תשרי, הם לא ימי דין מפחידים, אלא 40 ימי רצון. 40 ימי רצון שבורא עולם רוצה מאוד וממציא עצמו אלינו, שמאוד נאמר מילה אחת, סליחה. אני מקבל אחריות, אני אשתדל לעשות דברים יותר טוב. כשיש את זה, אני נכנסים לראש השנה, באמת עם שמחה. ראש השנה זה לא זמן של מתח ועצבות, לכו יכלו משמנים, שתו ממתקים כקדוש היום לאדוננו. השם של ראש השנה, שמופיע בתורה יותר כמעט מכל שם אחר, זה היום. כי הקדוש ברוך הוא אומר, את האתמול כבר מחקתי. הכל מתחיל היום, דיברנו את זה הרבה פעמים. שההרגשה היא כל כך קרובה, שהקדוש ברוך הוא קרוב אלינו, והכל בעצם מתחיל היום, ובורא עולם רוצה מאיתנו רק שנאמר סליחה, ולא רק סליחה ממנו שזה יותר קל, אלא סליחה גם מהשני. כי עבירות שבן אדם לחברו הם יום הכיפורים מחפר עד שירצה את חברו, הם יום הכיפורים מחפר גם על עבירות שבן אדם למקום עד שירצה את חברו. כי ההרגשה הזאת היא, אין לי, ולכן קל לי יותר לבקש סליחה, זה הברכה הגדולה. זה הימים הנפלאים שלקראתם אנחנו הולכים. לכן, כשניכנס לראש השנה בעזרת השם, ובמיוחד נכנסים לראש השנה שמקפל בתוכו שנה מיוחדת, שנה של שבת הארץ, בשבת הכל שב, שבת זה היסוד של התשובה, שנת השמיטה גם כן הכל שב, אדם שב לעצמו, כמה שיותר נשוב לעצמנו, כמה שיותר נראה את עצמנו בתוך תוכנו, לא נראה מה קורה רק מסביב, מה קורה עם עצמנו, באמת נרגיש כדלים וכרשים דפקנו דלתיך. ואז נוכל לבקש מלפניך מלכנו, ריקם אל תשיבנו, ובורא עולם ימלא את משאלות ליבנו. נראה את הדברים באמת באופן הזה, בצורה הזאת, באמת יודגים על המידות של רחמים, יעמדו לפני כיסא הכבוד, ימליצו טוב בעדינו, ונזכה באמת להיכנס לשנה הבאה עלינו לטובה, בבריאות, בברכה, בסייעתא דשמיא, תפילה וחתימה טובה, ובורא עולם ימלא את כל משאלות ליבנו לטובה. בשבוע הבא בזאת השם יהיה שיעור, שיעור יהיה בשעה 8:00.